פרק 4. הפיתוי והנפילה. השטן לבש את צלם של נחש וחדר לגן העדן. באותה עת היה הנחש יצור נהדר, בעל כנפיים, וכשהיה מתעופף מעל האדמה, זהר גופו כזהב. הוא לא עבר ממקום למקום על האדמה, אלא אף מעליה. הוא אכל את אותו מזון שאכלו בני האדם, פירות שצמחו על העצים. כשהשטן הפך את עצמו לנחש, הוא התמקם על עץ הדעת טוב ורע, והחל לאכול אט אט את פירותיו. בדרך מקרה, רחקה חווה מבעלה כשעבדו בגן. כשהבחינה בכך, חשה במעורפל בסכנה. אבל הרגיע את עצמה במחשבה ששום דבר לא מסכן אותה, גם אם בעלה איננו לידה. חווה חשבה שהיא חכמה וחזקה דיה כדי להבחין ברע ולהתנגד לו במקרה שתפגוש בו. היא שכחה את כל אזהרותיהם של המלאכים ולא שמה לב כשהתקרבה לעץ האסור. בעודה בוחנת את פירותיו בסקרנות ובהתפעלות, ראתה חווה כשהם נפלאים ושאלה את עצמה מדוע אסר עליהם אלוהים בהחלטיות לא רק לאכול אותם, אלא גם לגעת בהם. לרגע טוב מזה לא יכול היה השטן לקוות. כאילו קרא את מחשבותיה הוא שאל, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. בצורה כזו, בחביבות וברכות, ובכל מתנגן הוא החל את השיחה עם חווה הנדהמת. היא הייתה מופתעת מכך שהנחש מדבר בכל אדם. הוא המשיך לשבח את יופיה המרהיב, ודבריו מצאו חן בעיניה. היא הופתעה מכך שנחש מדבר בכל אנושי, כי ידעה שאלוהים לא העניק לו יכולת כזאת. סקרנותה של חווה גברה. במקום לנוס מיד מהמקום, היא הקשיבה, מרותקת לדברי הנחש. היא אפילו לא חשבה שהדובר מולה הוא האויב המסולק מהשמיים, המשתמש בדמותו של הנחש כמתווך. היה זה השטן עצמו שדיבר איתה, ולא הנחש. דבריו של הנחש הקסימו את חווה והחניפו לה. אם הייתה פוגשת אישיות מרשימה שדומה למלאכים, או לפחות משהו שמזכיר אותם, הייתה נרתעת. אבל הקול המוזר הזה לא גרם לה לרצות ולחזור אל בעלה כדי לשאול אותו מדוע מישהו זר פונה אליה ומדבר איתה. במקום זאת, החלה חווה להתווכח עם הנחש. ובעודה עונה על שאלתו אמרה, מפרי עץ הגן נוכל. ומפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו, פן תמותון. השיב לה הנחש, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. השטן ניסה לשכנע את חווה שכשיוכלו היא ובן זוגה פרי מהעץ האסור יזכו בידע עמוק ומקיף מזה הקיים בהם עתה. זוהי אחת השיטות האהובות ביותר על השטן שבה השתמש מאז נפל מהשמיים, לעורר במוח האנושי סקרנות ורצון עיקש לחדור אל המסתורין העצום של אלוהים הכל יכול, לא להסתפק במה שגלוי ולהתייחס בבוז למצוותיו. בעודו מפתה את האנשים לא להקשיב לדבריו ולחוקיו של אלוהים, השטן מנסה לשכנע אותם שכאשר יעברו על חוקיו של אלוהים, יוכלו להגיע אל תחום הידע הבלתי מוכר עד כה. אבל כל אלה הם רק שקרים עלובים והשערות מפוקפקות ולא יותר מכך. בעודם לא מסוגלים להבין את אשר אלוהים גילה, בעודם מנסים להשיג חוכמה שאינה תלויה באלוהים, בעודם מזלזלים בחוקיו, בני האדם מנסים לגלות את כל מה שהאל רוצה להסתיר מבני תמותה רגילים. מוקסמים מרעיונות ההתפתחות, נדהמים מהפילוסופיה הריקנית, הם נמצאים בחושך מוחלט, מגששים את דרכם אל האמת. הם לומדים כל הזמן ואף פעם אינם מסוגלים להגיע אל האמת. אלוהים לא רצה שבני הזוג התיאורים האלה ידעו מהו רוע. הוא נתן להם את כל הטוב והסתיר את הרע. בעודה מאמינה למילותיו חכמות, כפי שנשמעו לה של השטן, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ראתה חווה את אלוהים כשקרן. השטן שכנע אותה בחוצפתו, שאלוהים שיקר לבני האדם כדי שלא יוכלו לגלות את סודותיו, ושלעולם לא יוכלו להיות שווים לו. אלוהים אמר שאם יתאמו את הפירות האלה, מות ימותו, והנחש אמר, לא מות תמותון. המסית והמדיח הבטיח לחווה שכאשר תאכל בעצמה מפרי העץ הזה, תהפוך להיות חכמה כמו אלוהים עצמו. הוא הצביע על עצמו ואמר שהוא כבר אכל רבים מהפירות הללו, והתברר שהם בלתי מזיקים לחלוטין. ונוסף לכך, הם בעלי טעם נפלא וגורמים להתרוממות הרוח. בשל הסגולות הנהדרות של הפירות האלה, שמסוגלים להקנות לתואם אותם חוכמה וכוח, סיפר השטן, אסר אלוהים על בני האדם לא רק לטעום אותם, אלא גם לגעת בהם, כיוון שידע את טבע הפירות. הנחש טען שבזכות הפירות האסורים האלה, הוא קיבל את יכולת הדיבור. הוא רמז לחווה שאלוהים לא יבצע את אשר אמר, ושמילותיו הן איומים בלבד, שכוונתם רק להפחיד את בני האדם ולהרחיקם מהטוב הזה. עוד אמר השטן לחווה שהיא ובן זוגה לא ימותו, כיוון שאכלו את פירותיו של עץ החיים, אשר מעניק להם חיי נצח. השטן תיאר את אלוהים כשקרן, שמונע מבני האדם את האפשרות להנות מהאושר הרב ביותר. המדיח כתף פרי אחד והגיש אותו לחווה. היא לקחה אותו. הנה, אמר הנחש, ראי, הלא נאסר עליכם אפילו לגעת בפירות כדי שלא תמותו. הוא שכנע אותה שאם היא תאכל את הפרי, לא תביא על עצמה כעס אלוהי ומוות. כיוון שגם לאחר שנגעה בפרי והחזיקה אותו בידיה, דבר לא קרה לה. מילותיו אלה עודדו את חווה. הרי לא הרגיש הדבר שיכול היה לסמן את כעסו של אלוהים, ולכן אפשר היה להאמין לדבריו של המדיח, כיוון שאלה דברים חכמים ונכונים. כשטעמה מן הפרי נדהמה מטעמו הערב, הפירות היו בעל טעם נהדר, וחווה חשבה שהיא כבר מרגישה את השפעתם הנפלאה. חווה מסיתה. חווה החלה לקטוף את פירותיו של העץ האסור ולאכול מהם. בעודה מדמה לעצמה שהיא מרגישה את כל עוצמת החיים זורמת דרכה, שתוכנה הופך להיות משמעותי הרבה יותר, ושהיא חשה את השפעתו של הפרי האסור בהתלהבות מוזרה ובלתי טבעית, היא נשאה את הפירות האסורים בידיה וחיפשה אחר בעלה. כשמצאה אותו, סיפרה לו על דבריו החכמים של הנחש, וביקשה ממנו לבוא איתה אל עץ הדעת. חווה אמרה לאדם שכבר טעמה את הפירות האסורים ולא חשה בבוא המוות, אלא תחושות נעימות ומרעננות. כך, אחרי שחטאה בעצמה, הפכה חווה לנשק אדיר בידיו של השטן, ובגללה בעלה חטא גם הוא. ראיתי איך נפלו פניו של אדם, הוא נראה מבוהל ונבוך. אפשר היה לראות את המאבק המתנהל בנפשו. הוא הבין שהיה זה האויב, שמפניו הזהירו אותם המלאכים. ואם אכן זהו הדבר, חווה עלולה למות. אבל היא דחתה את דאגתו באומרה שאינה חשה ברע. להפך, הרגשתה טובה מתמיד. היא ניסתה לשכנעו לטעום מן הפירות האסורים. אדם הבין שבת זוגתו עברה על האיסור היחידי שהיה קיים כדי לבחון את נאמנותם ואהבתם לאלוהים. חווה ניסתה להרגיע אותו בעודה אומרת שהנחש טען שלא ימותו, ושיש אמת בדבריו. הלא היא אינה חשה ברע. להפך, מצבה טוב והיא שמחה כמו שעל פי דעתה מרגישים גם מלאכי השמיים. אדם הצטער על שחווה התרחקה ממנו, אבל כעת היה כבר מאוחר מדי, ולא הייתה לו שום אפשרות להחזיר את הגלגל לאחור. עכשיו ייאלץ להיפרד מחווה. מזאת שחברתה הייתה כל כך משמעותית וחשובה עבורו. האם יוכל להשלים עם זאת? הוא אהב מאוד את חווה, מיואש, הוא החליט לחלוק עמה את גורלה. הוא ידע שחווה היא חלק ממנו, ואם נגזר עליה למות, הוא החליט למות יחד איתה. המחשבה על פרידה ממנה הייתה קשה מדי עבורו. אמונתו וביטחונו בבורא לא היו מספיקים כדי להבין שאלוהים, שברא אותו מאפר האדמה ומעניק לו חיים, שברא אותו מושלם ונהדר, ושברא את חווה מצלעו כדי שתהיה לו בת לוויה נאמנה לכל החיים, יכול לברוא בשבילו בת זוג אחרת. בסופו של דבר חשב אדם, אולי דבריו של הנחש החכם הם אמת. חווה שעמדה מולו הייתה נהדרת ונראיתה תמימה כמקודם, רק שעכשיו גילתה כלפיו אהבה רבה יותר מאשר קודם לכן. לפני שעברה על איסורו של אלוהים לאכול את פירותיו של עץ הדעת טוב ורע. נראה לו שבזכות הפירות האלה היא אוהבת אותו יותר. הוא לא הבחין בשום סימן של מוות, ונוסף לכך, היא סיפרה לו על השפעתם הטובה של הפירות ועל אהבתה החזקה אליו. אדם החליט לשאת בתוצאות, לא משנה מה יהיו, באומץ לב, הוא לקח את הפרי ואכל אותו במהירות. כמו חווה, גם הוא לא חש מיד בתוצאות ההרסניות של מעשהו. חווה חשבה שהיא מסוגלת להבדיל בין טוב ורע. התקווה המחמיאה לזכות בחוכמה הרבה מכל גרמה לה לחשוב שהנחש הוא חברה הטוב, שברצונו לעזור לה ולהטיב עמה. אם הייתה מחפשת ומוצאת את בעלה עוד לפני שנגעה בפירות, הם היו מספרים לבורא על דבריו של הנחש, וכך היו ניצלים מהפיתוי הערמומי שהוא עמד בפניהם. אלוהים לא רצה שאדם וחווה יסתכלו על פירותיו של עץ הדעת טוב ורע, כיוון שכך היו יכולים להימנע מפגישה עם השטן, והוא לא יכול היה להשיגם בקלות קורבה. אלוהים ידע שרק אם אדם וחווה לא יגעו בפירותיו של העץ הזה, הם ימשיכו לחיות בבטחה מוחלטת. חופש הבחירה שהוא ענק לאדם. אלוהים נתן לאבות אבותינו הוראות ברורות ומובהקות לגבי עץ הדעת טוב ורע. זאת ועוד, הם ידעו על אודות נפילתו של השטן והוזהרו עד כמה מסוכן להקשיב לדבריו ולבצע את עצותיו. אלוהים לא מנע מהם את האפשרות לאכול מפירותיו של העץ האסור. הוא העניק להם הזדמנות לבחור, כמו ליצורים בעלי חופש מוסרי. הם יכלו להאמין לדבריו, לציית להוראותיו ולחיות לנצח או להאמין למדיח. לעבור על חוקיו של אלוהים ולהמית על עצמם מוות. אדם וחווה טעמו את פירותיו של העץ האסור ביחד, והחוכמה לזכו הייתה האפשרות לדעת חטא מהו ולהרגיש רגשות אשמה שקודם לכן לא הכירו. עד מהרה נעלם אור התהילה האלוהית שהיה סביבם, ועכשיו שלולים בגדיהם האלוהיים, חשים אשמה כבדה ופחד מוזר שכמוהו לא הרגישו אף לא פעם אחת לפני כן. ניסו השניים לחסות את עירומם. אדם וחווה העדיפו להאמין לדבריו של מי שהם חשבו שהיה נחש. אף שלא היטיב עמם בשום דרך ולא הראה את דאגתו ואהבתו אליהם, מנגד עשה אלוהים הכל כדי שהשניים יהיו מאושרים, ויחיו חיים נוחים ונעימים. בכל מקום על פני האדמה שררו שפע ויופי. אבל חווה בכל זאת האמין על הנחש שאמר שיש משהו שיכול לעשות אותם חכמים כמו אלוהים עצמו, וכי אותו משהו מוסתר וחבוי מהם. היא יכולה הייתה לבחור להאמין לאלוהים ולסמוך עליו, אבל במקום זה היא זלזלה במרמה בטובו הרב והאמינה לדבריו של השטן. כשהפר את האיסור האלוהי, חשב אדם שעכשיו יעלה לדרגה גבוהה יותר. אבל עד מהרה המחשבה על הפשע שביצע מילאה אותו באימה. בני הזוג הרגישו שאפילו האוויר, שהיה עד כה נעים וחמים, התקרר. בני הזוג האשמים הרגישו היטב את החטא שעשו. הם חשבו על העתיד בפחד, הרגישו לא מוגנים, ונפשם נראתה להם חשופה לגמרי. האהבה האנוגה, השלום והאושר התחלפו בתחושה חדשה שלא חשו לפני כן, תחושת האובדן. ואז, בפעם ראשונה בחייהם, שמו לב למראם החיצוני. עד כה לא לבשו השניים בגדים מיוחדים, אלא עטו לגופם רק בגדים אלוהיים של אור, בדומה לאלה של המלאכים. האור הזה שעטפם נעלם. הם התחילו לחפש דבר מה שאיתו יוכלו לחסות את גופם, כדי להפחית את תחושת הריקנות והערום. הלא הם אינם יכולים לעמוד מול אדונם ומלאכיו הקדושים כשהם עירומים לגמרי. מעשה הפשע שביצע נגלה לפניהם באורו האמיתי. הם הבינו יותר ויותר שעברו על הצו הפשוט והברור של אלוהים. אדם הביע בפני חווה את אי סביעות רצונו והאשים אותה שעזבה אותו ונכנעה לתחבולותיו של הנחש. למרות זאת, הם ניסו להרגיע את עצמם במחשבה שאלוהים, אשר נתן להם הכל כדי שיהיו מאושרים, יסלח להם על אי הציות היחיד הזה בגלל אהבתו הענקית, והם לא יקבלו את העונש שממנו כה פחדו. השטן צהל. הוא פיתה את האישה, שכנע אותה לחשוב שאלוהים משקר להם, וגרם לה לרצות לפענח את תוכניותיו החכמות. נוסף על כך, בזכותה הוא הצליח לבצע את זממו ולגרום גם להיחשלותו של אדם, שבשל אהבתו לחווה, חטא גם הוא כשעבר על חוקיו של אלוהים. הבשורה על חטאו של אדם התפשטה במהירות בין תושבי השמיים. הנבלים השתתקו, המלאכים הורידו את כתריהם בעצב, השמיים רגשו. כפיות הטובה של אדם וחווה לאלוהים ולכל הטוב אשר עשה בשבילם גרמה למלאכים לעצב רב. בשמיים נערכה התייעצות ובנדון גורלם של בני הזוג שחטאו. המלאכים חששו שאדם וחווה אכלו את פירותיו של עץ החיים שעלול להנציח את קיומו של החטא. אלוהים בעצמו בא אל אדם וחווה כדי לומר להם מה הם תוצאות חוסר הציות שלהם. כששמעו השניים את צעדיו הנשגבים של הבורא, הם ניסו להתחמק מהפגישה עמו. אף שקודם לכן, בטרם חטאו, חשו שמחה גדולה והתלהבות רבה, כשפגשו את אלוהים. ויקרא אדוני אלוהים אל האדם, ויומר לו, אייקה. ויומר, את קולך שמעתי בגן, וירא כי ארום אנוכי ואחווה. ויומר, מי הגיד לך כי ארום אתה? המין העץ אשר ציוותיך בלתי אכל ממנו, אכלת? אלוהים שאלם את השאלה לא לשם קבלת מידע, אלא כדי שאדם וחווה יוכלו להבין בעצמם את הרע שבמעשה החטא שעשו. כשאלוהים שאל את אדם כיצד קרה שכך בויש והופחד, הודה אדם בפשע, אבל לא מפני שהצטער. אלא מפני שרצה להטיל על אלוהים את האחריות המלאה על מעשה החטא. אדם אמר, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. אז פנה אלוהים אל האישה ושאל, מה זאת עשית? וחווה ענתה, הנחש הסיעני ואוכל. הכללה. אז פנה אלוהים לנחש ואמר, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. עד אותו מעשה, היה הנחש מרומם מכל שאר היצורים שברא אלוהים. ומעכשיו, יושפל מעמדו עד אפר. הוא יהפוך לשפל ביצורים, והאדם יסלוד ממנו ויחוש אליו רק גועל וסלידה. כל זאת, כיוון שתיווך עבור השטן, שהשתמש בו כדי לבצע את תוכניתו הארמומית, ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ואכלת מן העץ אשר ציוותיך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה עבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזעת אפיך תאכל לחם עד שופך אל האדמה כי ממנה לוקחת. בשל חטאם של בני האדם, כשאכלו את פירותיו של עץ הדעת טוב ורע, קילל אלוהים את האדמה, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. הוא נתן לבני האדם את כל הטוב שרק אפשר היה בנדיבות לב, בעודו מסתיר מהם את הרוע. אבל מעתה, הכריז האל, יוציאו בני האדם את מזונם מאדמה מקוללת. כלומר, יפגשו ברוע במשך כל חייהם. אכן מאז, סובלים כל בני האדם מפיתויו הרעים של השטן. במקום העבודה המשמחת, המענגת והמאושרת בגן העדן, עמדו בפני בני האדם חיים מלאים בעבודה קשה ובחוסר מנוחה. שוב אי אפשר להימנע מאכזבה, מצער, ממחלות, ובסופו של דבר, ממוות. בני האדם נבראו מאפר האדמה, ואל אפר הם אמורים לשוב. אז נאמר לאדם ולחווה שעליהם לעזוב את ביתם, גן העדן. בהאמינם לדברי השטן על כך שאלוהים משקר, הם פתחו לו גישה לליבם, ולכן אי אפשר היה להשאירם עוד בגן העדן, שמה יוכלו גם מעץ החיים ויזכו לחיי על מוות. אדם וחווה התחננו להישאר, אף שידעו שאיבדו כל זכות לאושר ולשלווה בגן העדן. הם הבטיחו שבעתיד יבצעו את כל אשר יאמר אלוהים, אך בתגובה נאמר להם שאחרי מעשה החטא שעשו, לא רק שלא קיבלו כוח, אלא הפכו להיות חלשים יותר. אם לא הצליחו לשמור על תואר מידותיהם שהיו טהורים ומאושרים ללא דופי, אזי עכשיו במצב נוכחי של חטא, כוחם לעמוד בפני פיתוי ולהישאר נאמנים לאלוהים פחת. תחושת כאב בלתי נסבל ורגשות האשמה מילאו את ליבם. הם הבינו שהעונש על חטאם יהיה המוות. אלוהים שלח את מלאכיו לחסום מיד את הגישה לעץ החיים, כיוון שעל פי תוכניתו של השטן, היו אדם וחווה אמורים קודם להפר את הוראותיו של אלוהים, ואחר כך, כשישמעו את מילות האכזבה שלו, לאכול את פירותיו של עץ החיים ובכך להנציח את חייהם בחטא. אבל המלאכים הקדושים חסמו את הדרך לעץ החיים, וקרני אורם המזהיר נצצו סביבם כחרבות.